שלושה, בעזרת השם. למעשה, אם אנחנו מתבוננים, יש פה מפרק 21 שרשרת פרקים שעוסקת במשה רבנו כמקבל התורה. פרק כף א', התברר העניין הזה ש הקדוש ברוך הוא צריך לתת תורה דרך המבחר המין האנושי, או בעצם אותו אדם מיוחד שניתן לומר שכנסת ישראל בבחירתה מתרכזת בו, נכללת בתוכו. זה היה באמת משה רבנו. למה זה באמת כך? אנחנו דיברנו על זה שישראל נקראו ראשית, שבעצם אתה מדבר על היחס שהמציאות התחתונה אל ריבונו של עולם, או היחס שהמציאות התחתונה אל התורה האלוקית במהותה. אז אתה, מהר"ל בנצח כן הגדיר שיש בחינת הראשית, דהיינו, יש במציאות הארצית בכל זאת איזשהו גרעין שהוא מעין של מעלה, מעין השלמות העליונה, והגרעין הזה הוא למעשה, הוא המגדיר של המציאות, הוא המהות של המציאות. נכון, המציאות מתרחקת, מתפזרת, נעשית מורכבת ומסובכת, אבל האידיאל התמציתי הוא הפנים האמיתיות של המציאות, והוא לא ינוח ולא ישקוט עד שהוא יאיר את אורו בכל מכלולי המציאות. וזה זה, זה, זה האתגר, זה השליחות של המציאות. לכן התורה ניתנה למציאות שהיא נמוכה, שהיא ארצית, היא כוללת בחינות רבות ומורכבות, על מנת להראות שאור השם נמצא בכל מקום, בכל מצב, בכל מערכת שהיא, אבל זה ייתכן רק כאשר אתה אומר, העולם הזה בעצם נברא כך, שגרעינה של אותה שלמות, או החלק, יש חלק בעולם שמסוגל להיות מכיר את המגמה הזאת, את השליחות הזאת, יכול להיות מכיר את בורו. אז זה האומה הישראלית. מתוך האומה הישראלית יש את הפנים של הפנים, משה רבינו. אחר כך הוא באמת בא והראה דרך בלעם את ההבדל, מכוח ועדתו, שגם רצו לחלוק על זה. עכשיו, הדבר הזה מגיע בעצם לנקודה שבה משה רבנו, פרק 23, משה רבנו מפסגת הר סיני, ש-40 יום ו-40 לילה לחם לא אכל, מים לא שתה, עומד לתת את התורה האלוקית לעולם. מעניין שהמהר"ל באמת, הסדר הוא לא הסדר, הסדר בפרקים הוא לא סדר האירועים. אז אנחנו צריכים, בפרק 24, אנחנו מדברים על דו-שיח שהיה בשעה שמשה רבנו בא לקבל את התורה בשמיים. המלאכי השרת אמרו, מה לילודשה בינינו, זה פרק 24. בפרק 23 אתה לכאורה מדבר אחרי שמשה רבנו יורד מהר סיני. אז שוב פעם, הדברים הם לא לפי הסדר, לא לפי התאריך, אלא לפי שלבי הבירור של העניין, לפי השלבים שבהם הדברים מתבררים והולכים, אחרי העמקה במהות היחס של התורה לעולם, מהות היחס של התורה אל ישראל מקבלי התורה וכולי, אל משה רבינו. פרק הזה עדיין עוסק במשה, אבל בדרך מיוחדת. אז שעה שמשה רבינו עומד לקבל תורה, להוריד את התורה לארץ, בא השטן, כן, אולי נקרא את זה שוב, קראנו את זה פעם שעברה, אמר ביהושע בן לוי, בשעה שירד משה לפני הקדוש ברוך הוא, בא השטן ואמר, אמר לפניו, ריבונו של עולם תורה היכני, אמר נתתיה לארץ. הלך אצל הארץ, אמרה לו אלוקים מבין דרכיו וכו'. הלך אצל הים, אמר איני מדי, הלך אצל תום, אמר לא בי, שנאמר תום, אמר לא בי, לא בי היא. הלך אצל אבדון ומוות, אמרו באוזננו, שמענו שימה, חזר לפני הקדוש ברוך הוא, אמר חיפשתי בכל העולם ולא מצאתיה. אמר לו, לך אצל בן אמרם, הלך אצל בן אמרם, אמר לו, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא איכני, אמר לו, אחי, מה אני שייתן הקדוש ברוך הוא תורה על ידי? אמר לו, הקדוש ברוך הוא משה בדיית. אמר לפני רבינו של עולם, חמדה גנוזה יש לך, שאתה משתעשע בה בכל יום, אני אחזיק טובה לעצמי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה, הועיל ומיעטת את עצמך, תקרא על שמך שנאמר זכרו תורת משה עבדי. אז הולך המהר"ל ומברר, השטן המקטרג, מתי הוא בא? מקטרג בשעה שהיה, כל זמן שהיה למשה חיבור עם הקדוש ברוך הוא, ב-40 ו-40 לילה לא היה כאן קטרוג על התורה, שמזה הצד אין התורה בתחתונים, רק בעליונים. אבל כאשר הפריד החיבור הזה וירד לתחתונים, אז יש קטרוג, כי אין התחתונים רואים אל התורה. כך אמר, אחר שירד משה, בא השטן. כלומר, אחר שירד משה, ושוב יש לו חיבור לתחתונים, בא השטן. כלומר, השאלות באות מאיזה מקום? השאלות באות מהמקום של יחס התורה לארץ. נשים לב, משה רבנו נקרא משה איש האלוקים. חציו איש, חציו אלוקים. מה זה אומר מבחינה הרוחנית? זה אומר בעצם שמשה רבנו מקפל בתוכו. הענק של עם ישראל, אז יש לו בחינה שמיימית עליונה ביותר. הוא 40 יום, 40 לילה, שומע את כל התורה כולה מפי הקדוש ברוך הוא, בצורה שאין למעלה ממנה. כל התכנים הרוחניים שעתידים להיות מאירים את פני המציאות, ניתנים למשה רבנו בצורה מרוכזת ב-40 יום ו-40 לילה בבת אחת. אז זה הצד השמיימי של משה רבנו, ודרך משה רבנו שהוא מייצג את כל האנושות, זה הצד השמיימי של האנושות כולה. נסתכל ונראה באישיותו של משה רבנו הנמצא שם בשמיים 40 יום ו-40 לילה, אנחנו יכולים לדמות כאילו כל האנושות, או עם ישראל במיוחד, נמצא שם גם כן. הוא נמצא בעצם בצד הזה של האדם, סוגיית האדם מקבל תורה מתחילת הספר הזה, שהוא בעצם מתגלה בעם ישראל, שהוא הראוי, הוא החלק הראוי באנושות לקבל תורה. אז הנה לך, משה רבינו 40 יום 40 לילה מראה לך את היטב, את השייכות הגדולה מאוד של האדם לכל האוצרות, לכל החמדה גנוזה, לשעשועים האלה, כן לכאורה יש שייכות, הוא נמצא, קיבל. אבל מה, משה נקרא איש, חציו אלוקים, אבל חציו איש. הרי משה רבינו מקבל תורה לא על מנת שהוא יישאר שם בשמיים, מעם ישראל כולו, דווקא משום שהוא שייך לארציות, הוא שייך לתורה, כמו שבמיוחד יתברר בפרק הבא. אבל הדבר הזה מתחיל להתברר פה. הרי מילא באותו חלק נשגב שיכולה האנושות לטפס ולעלות באופן ניסי כמובן. משה רבנו יכול להתעלות עד כדי כך. מגדיר את זה הכוזרי מין חמישי. הנה עם ישראל הוא עם כזה, עם מיוחד. עם שיכול להיות במדרגה נבואית אדירה, אספקלריה מהירה, כל כך הרבה זמן ובצורה כל כך מושלמת כביכול כמעט, מה ששייך בשער הממתת, כמה ששייך בעולם הזה, יחד עם זה הוא שייך למציאות הארצית. שייכים למציאות הארצית. עכשיו באה שעת הירידה. לא לחינם, חטא העגל גם כן היה באותה שעה פחות או יותר. אנחנו לא עוסקים בזה כרגע, אבל זו בעצם השעה, שעת המעבר בין השמיימיות, חלק השמיימי של התורה, החלק הארצי, או חלק השמיימי של משה רבינו ועם ישראל, החלק הארצי, שלשם התורה הולכת להינתן. וכאן יותר מחריפה השאלה, איפה התורה? איפה התורה? שואל השטן, תורה היכני. חל לנו לאיבוד, הייתה שייכת עד עכשיו לשמיים, נעלמה מהשמיים, והקדוש ברוך הוא תשאל שם בארץ. הציור של הדו-שיח הזה מאוד מיוחד. הולכים לחפש איפה התורה, מה פירוש איפה התורה? איפה יש כתובת דומה למציאות השמיים? לשמיים אנחנו מבינים, התורה היא באמת חמדה גנוזה, תף תף קופה אינדל לדורות, ושם באמת שייכת התורה. אבל היא כבר לא שמה. אז איפה היא כן? אז הולכים, השאלות הללו הן מעשה שאלות בירור כמובן, לא שאלות שבפועל היו, והשטן כאן כן, לא שבפועל הלך ושאל, אלא בעצם זה מין בירור רוחני, מנקודת הזווית המסבכת במציאות, נקודת הזווית שלכאורה מטעה ונותנת לאנושות לטעות ולדמות שהיא לא שייכת, מהזווית הזאת באות השאלות הללו, ובירור אחרי בירור, איפה במציאות הארצית יש באמת כתובת לתורה? הרי העולם הזה הוא שייך לעולם גשמי של, 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 של חומר. גם האדם הוא בסך הכל בשר ואדם, הוא שייך למציאות התחתונה המוגבל וגדור בחוקי הטבע במהותו. איפה לזה, מה לזה, ולא שמיימיות האדירה הזאת של התורה? מה זה עושה בעצם? השאלות הן שאלות כביכול שמחריפות את העניין. זאת אומרת, בהתחלה הארץ. למה הארץ? משום שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. האנטיתזה לשמיימיות באופן כללי זה הארץ. אבל הארץ, כמו שאתה מסתכל עליה יותר בממוקד, הבחינה של הארץ לכשעצמה, הדיכורה היא באמת מה היא מקרינה לנו? רק את המציאות החומרית, היבשה, העולם לשון נעלם, מה בא בעצמה, אין לתורה מה לדבר, אין לתורה מה לפעול. הם חוקים מוכתבים, מוחלטים, מורכבים וזועקים מקרבם את האי סדר הרוחני לכאורה. אם אתה מסתכל על המציאות לכשעצמה, המורכבות, כמו שאומר, הדברים המורכבים שיש בארץ נמצאים פה באופן סיעי, כן, יש על פני הארץ מערכת של יצורים שונים מאוד שמזמנים את הניגודיות שביניהם, ממילא מלחמות וגזל, כמו שבאופן טבעי יכולים להופיע היכן שאין תורה, היכן שאין קדושה, כמו שבאמת מופיע לכאורה בראשית נוח, נאות סודה אומר, זה הפרה-היסטוריה, זה לפני 2000 תורה, 2000 תורה מתחילות להיחשב מאברהם אבינו, באמת המציאות לפני אברהם אבינו, מדרדרת כמעט באופן מובן מאליו, למציאות של חוסר יכולת למצוא סדר מוסרי וכו' וכו'. אז אולי נמצא איזה פינה יותר טהורה בעולם, מדמים לחשוב שזה אולי בים, שם החיים הם יותר חדגוניים, ופחות ניתן לערבב את הסדר, ככה נדמה, אבל גם הים סוף סוף הוא חומרי כמובן, זאת אומרת, הבירור מראה איפה נקודת הבעיה? נקודת הבעיה היא הצד החומרי בתשקיף המסובך שלו והגשמי, זמני, סופי ולא אינסופי, שזה בעצם ההפך מהתורה. הולכים לתהום, הפנים של הארץ עוד יותר מופשט, אבל סופו של דבר הוא גם כן חומר לכשעצמו. מעניינת הנקודה של האבדון ומוות. אבדון ומוות אמרו, באוזנינו שמענו שמעה. וזה מאוד מפליא לכאורה, אבדון ומוות, אומר גיהנום, או מיתה. לכאורה זה הדברים הפוכים, הדברים השליליים, הדברים הרחוקים משלמות שיש בעולם. אבל למה פה כן שמענו שמעה? בגלל למה, היכן יש מוות? מהי נקודת המיטה? או לחלופין, מהי נקודת הגיהנום? שהמהר"ל פה מביא פירוש נוסף. בעצם, זוהי נקודה שבאה וסוקרת את כל מהלך חיי האדם מתחילתו ועד סופו. ומה היא גוזרת עליו מיטה? או נורא יותר, גוזרת עליו גיהנום. למה? כי בעצם פה יש תביעה מהיצור הזה, בשר ודם, מהיצור הגשמי הזה יש תביעה שונה מאשר שאר הנבראים. תביעה שאנחנו לא תובעים אותה מכל חיה ובהמה. ממנו תובעים שיהיה לחיים שלו תוכן אידיאלי, תוכן מוסרי, תוכן נצחי. מכיוון שאין את התוכן הזה, מכיוון שהוא לא השכיל בחייו לבנות את החיים מסביב לתוכן כזה אידיאלי, מקודש, ערכי, שזה מה שמצדיק את קיומו, אז הוא מתקלה, הוא בעצם נגזר עליו המוות. גם בבהמה יש מוות. אבל חריף יותר המוות אצל האדם, משום שפה המוות מבטא איזה פספוס, איזה אכזבה מפוטנציאל שכן היה. בהמה אין מה להתאכזב ולא נדרש ממנה מעבר למה שבהמה בא מה שיש בה, יש בתוכה. אין לה בחירה. אבל באדם כן יש, אז המוות הוא צער לכשעצמו, משום שהוא בעצם סילוק של מה שכן היה בו לכאורה פוטנציאל. הפוטנציאל הזה לא מומש, או גיהנום עוד יותר חריף, לא מומש גם בחשבון הרוחני, הוא גם מתקלה מעולם הבא, אין לו. אז הם שמענו שימה, למה? כי פה אתה כבר אוחז את הנקודה שכן חשה שהמציאות התחתונה מזמינה משהו. מזמינה משהו יותר נשגב. יש פה נקודה במציאות התחתונה שזועקת את הצורך במשהו הנשגב האידיאלי הזה, שמוכרח להיות חלק בלתי נפרד מהמציאות, והוא רק יכול להיות התורה. אז זה בעצם מגדיר שהמציאות התחתונה לא נכון להסתכל עליה בלי תורה. עדיין זה לא אומר לך את הכלי קיבול שבאמת ראוי, עדיין אתה לא פוגש את הראויות בפועל בעולם הזה לקבל תורה עד שאתה לא פוגש את עם ישראל. וכמובן בתוך עם ישראל, מבחרו של עם ישראל עד שאתה לא פוגש את משה רבינו, אז עדיין לא פגשת באמת את הכתובת שמסוגלת לקבל תורה עבור כל הנמצאים. הכתובת הזאת היא משה רבינו. באים למשה רבינו, אז הוא אומר, משה רבינו, מה לו, תורה גם הביטוי, הוא חוזר לקדוש ברוך הוא. הוא לא בא ישר למשה רבינו, לא, כל אלה שמענו שימה, אבל אין להם בכלל אחיזה. מי מפנה אותו בחזרה למשה רבינו? הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו בהתחלה? הקדוש ברוך הוא בהתחלה אמר לו, נתתי על הארץ. אז הוא מסתובב בארץ בכל המקומות, לא מוצא. חוזר, אומר, חיפשתי, לא מצאתי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קלך אצל בן אמרם. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו בהתחלה? למה הקדוש ברוך הוא נתן לו להסתובב ככה? ואז הוא אומר לו עוד פעם, אומר, לא מצאתי, הוא חוזר, מעניין. זאת אומרת ככה, בעצם התורה לא ניתנה רק למשה רבינו. זה לא מצומצם עד כדי כך. אז זה מצומצם מדי שהתורה תינתן, רק התורה היא מה? הייעוד שלה זה לרומם את משה רבנו בלבד, או אנשים כמשה רבנו בלבד. התורה באה להעיר לא פחות מאשר את כל המציאות כולה, כולל כל הבחינות שנזכרו פה. כולל האבדון והתהום והים והארץ, הכל אמור להיות מואר מאור התורה. שום דבר לא יכול להיות חי אם הוא לא מקבל הערה מכוח התורה. אז לכן זה אמיתי, התשובה הראשונה היא נכונה. התורה מיועדת לארץ. התורה מיועדת לארץ כולה. אבל השטן, מכיוון שהוא ממבט של השטן, הוא מסתכל על הדברים, אז הוא לא מוצא. זאת אומרת, בארץ לכאורה אין. הולך ממקום למקום בארץ, הכל הוא רואה חושך. הוא רואה בכל מקום הפך. הוא לא רואה את האור. הרצי יהודה זצ"ל היה מספר על אחד מהסופרים העבריים שהיה מזדמן בזמנו כשהרב היה ברחובות בקיץ, היה בא לנופש. שם היה נותן שם בין מנחה למעריב ככה, הייתה מתפרצת לו איזה שיחת מחשבה ככה, היו מתקבצים האנשים, הוא היה גם כן מזדמן, הוא לא היה כל כך שייך לתורה ומצוות באורח חייו. וגם היה להקשיב, היה אדם מאוד נאור, אדם מאוד חכם, על השפעה, וזה אומר, יצא ואמר, הרב מדבר כל הזמן, אור, 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 אני רואה רק חושך, 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 חושך. אז להבדיל פה לא להשוות עם שטן, חס ושלום, אבל אני רק, באמת, לא על זה בבתי, רק רוצה לומר, שבאמת צריכים לדעת איך מסתכלים על העולם. ההסתכלות הכי, הכי, הכי הפוכה, מההסתכלות המאירה של התורה, היא ההסתכלות של השטן. השטן באמת רואה בכל מקום את הכי חבר של השטן זה האבדון והמוות. הם אומרים, לא שמענו משהו. אצלו שם מרגיש בחברה טובה, אבל הם לא פוגשים באמת את התורה. אז הוא חוזר לקדוש ברוך הוא ולא מצא, באמת הוא לא מצא. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא קלך אצל בן אמרם. אז בעצם, מה אומר לו, מה אתה בן אמרם אומר להגנתך, אומר לו השטן. אתה הרי יודע שאתה גם כן חומר, אתה שייך לעולם הזה, כן? אתה בין האנשים שאני מסוגל, שניתנה לי רשות בהם. יצר הרע שייך, כל הנבראים תחת מצודתו. מה פתאום אתה הצלחת? אז הוא אומר, מי אני, מה אני, שייתן הקדוש ברוך הוא תורה על ידי, אמר לו הקדוש ברוך הוא משה בדיית. הקדוש ברוך הוא מופיע. בן אמרם אומר, מי אני, מה אני שייתן הקדוש ברוך הוא תורה על ידי, זה מה שהוא עונה לשטן. והקדוש ברוך הוא למשה בדיית. עכשיו זה כבר הקדוש ברוך הוא למשה, אמר לפניו, עכשיו זה שיחה בין הקדוש ברוך הוא למשה ישר. לא עוסקים בשטן. חמדה. ריבונו של עולם, חמדה גנוזה שיש לך שאתה משתעשע בה בכל יום, אני אחזיק טובה לעצמי, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הואיל ומייתת את עצמך, תיקרא השמך שנאמר זכרו תורת משה עבדי. כלומר, ההבנה הזאת שעניינו של משה לתורה, תראו בעמוד עין א' פה, אז מה הקטרוג שההתייחס... התחתונים לא שייכים לתורה, שהיא שכל פשוט. התחתונים אין בהם פשיטות הגמור, אבל משה, פני הענבה, עד שאמר מה אני, הרי אינו מייחד עצמו כלל, זה עניין הענבה. כי המתגאה הוא הפך הענבה, שהמתגאה הוא שמייחד עצמו בחשיבות ובמעלה, ואיש כזה אין לו מעלת הפשיטות כלל. מי שיש בו הענווה עד שאינו מחשיב עצמו לדבר כלל, הרי הוא פשוט לגמרי שאינו מיוחד בדבר מה, וזה שהוא ראוי ומיוחד אל התורה ששכל פשוט. זה מה שעושה אותו ראוי. מידת הענווה המיוחד במינה. והאיש משה רבינו התייחד במידה הזאת. האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. זה היה עצם ייחוד משה לתורה. ברור, לא באנו פה לשלול שמשה לחוד שייך לתורה ולא עם ישראל כולו. אבל בתוך עם ישראל כולו, ישראל כולו נקראים ענבים מהם, ישראל ענבים מהם, משה רבינו הוא ענב שבענבים. תכונת הענבה היא לא רק במה שאדם חושב עצמו לכלום, הסקופה נדרסת בלבד. אלא הנקודה בעצם, למה שאדם ישפיל את עצמו ואיזה יצור קטן שבקטנים לא ישפיל את עצמו, איזשהו בעל חיים נמוך, איזה נמלה, היא לא משפילה את עצמה, למה שתשפיל את עצמה? היא עצמה. הנבטנות באדם באה מתוך מה שאדם מרגיש שהוא כלי, הוא כלי לתכנים יותר עליונים. זאת אומרת, מצד אחד, הוא כן שייך לדברים יותר עליונים, אבל השייכות הזאת היא שייכות של הקשבה, של שמיעה, של הימשכות אחרי. בעצם מצב הענווה הנכון הוא שהאדם מוצא את עצמו כן מלא עשייה, כן מלא שליחות, כן חדור תודעה, כן מלא אידיאלים וערכים. מתוך מה זה מגיע? מתוך מה שאדם מרכיר, בצלם אלוקים שבתוכו. הוא מכיר בזה שהוא כן נועד להיות הופעה של הנשגב. הוא מכיר בנשגב, הוא מכיר ב, 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 בשם השם, הוא מכיר בשם השם שמופיע כאן גם כן, מופיע כאן בעולם, והוא צריך להופיע בכל מקום. מצד שני, הוא מכיר בזה שהכוחות האנושיים לכאורה, שהם כל הכוחות שיש לו, מצד עצמם הם לא נשגבים. מצד עצמם הם לכאורה לא היו מסוגלים להיות ראויים, אלא היותם מתבטלים, היותם ממשיכים את האור אל תוכם, עושים את עצמם, מתאימים את עצמם אל 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 אל, אל, אל האור הפנימי, אל נקודת הבחירה, אל הנקודה האלוקית, אל הצלם האלוקים שבקרבם, וממשיכים את כל האידיאל הזה, אל כל העשייה, כל המהות. זה מגדיר את החיים שלהם כחיים שאינם מבליטים את הגאווה שצומחת מהגשמי שבהם, מההישגיות האנושית שלהם גרידה, אלא ההישג הוא במה שהם עוד יותר מלאים בתוכן הנשגב שנשפע עלינו ממקום יותר עליון מאיתנו, אוזן ששמע על הר סיני, בזה שאנחנו מסוגלים להיות שומעים, בזה שאנחנו מסוגלים להיות מקשיבים, זה שאנחנו מסוגלים להמשיך את העליון אל תוכנו, זה תפארתנו. לא שאנחנו עליונים, עליון זה הקדוש ברוך הוא, החמדה גנוזה באמת שייכת אליו. אבל במה באמת נקנית למשה רבנו? במה נקנית דרך משה רבנו לכל המציאות? במה שאנחנו כלי הקיבול הכי מפואר, ככה גם מכנה הרב, בעולת ראייה את משה רבנו, כלי הקיבול הכי מפואר לשפע האלוקי, שהמציאה השלמות האלוקית. זה התכונה המלאה, העשירה הזאת, המכונה ענווה, שמצד עצמה אין בה כלום. מה הכוונה מצד עצמה? מצד מה שהיא מוצאת בכוחות שלה, מהצד הארצי, מהצד הנמוך, אין בה כלום. אבל יש בה מצד האידיאל, כל כולה רתומה. הנני, כן, היא כולה, כנתונים הם, כן, הלוויים, הם כולם מסוגלים להיות משרתי השם, עובדי השם, וזה מחיה אותם, וזה מעלה אותם, וזה מתאים איתם. הכלי הכי, הכי, אספקלריה מהירה, הכלי הכי זך, היה משה רבינו. לכן, משה רבינו, התורה שייכת אליו. התורה, הדעת הדעך היא ניתנה. שתהיה המציאות הארצית ראויה לקבל את התורה. אז אנחנו כאן סידרנו את הפרק הזה בעצם כשיא הפרקים שעוסקים במשה רבינו. המהר"ל סידר, לא אנחנו סידרנו. שיא הפרקים שעוסקים במשה רבינו ובמיוחדות שלו אל התורה, ובכך שנדרשת אישיות כזאת מיוחדת ומשכמה ומעלה מורמת מכלל האנושות, מושלמת כביכול בכל מה שניתן לאנושות להמציא מצד כוח הקבלה של התורה. זה הצד הזה, ואגב זה אנחנו כבר חודרים למהות הבירור, מה לתורה ולמציאות, מה לתורה ולמציאות, כי יש במציאות כתובת, המציאות הארצית יש בה כתובת, אמנם היא חומרית, אמנם הארץ בכללותה היא חומרית, אבל היא מסוגלת להקשיב, מסוגלת להתפעל, מסוגלת להתרומם לאידיאלים אלוקיים, חרף היותה ארצית, חרף היותה מסובכת, חרף היותה מסוגלת לרדת מאוד, מאוד מאוד. אבל יחד עם זה, שמור בתוכה הגרעין הפנימי, המפעם בקרבה, המודע לשם השם שניתן במציאות, המסוגל לקבל את התורה האלוקית, שבכל המערכת הזאת מסוגלת להאיר, והתורה ניתנה דווקא דת הדאחי, שהיא, כן, ניתנה תורה בלשון בני אדם, כמו שכבר ראינו בפרק י' ג', שיש בה את כל המערכות, כל המישורים, גם המישורים, כן, שניים מקרא ואחד תרגום, גם המישורים המסוגלים להיות מדברים למציאות יותר נמוכה, כל השפה של התורה במצוותיה, היא מתייחסת למציאות ארצית, כמו שהתברר בפרק הבא, ולכן, התורה מתאימה אל המציאות בכללה. עכשיו, בפרק הבא, אנחנו כבר לא עוסקים דווקא במשה רבינו, האיש, אלא עוסקים בעצם בשייכות של התורה דווקא למציאות התחתונה. וכאן בעצם שוב פעם סיכום כולל של כל הפרקים מתחילת הספר. בשאלת השאלות, מהו תפקיד האדם, מהו צלם אלוקים שבאדם, מילא, מה לתורה ולמציאות. במגדיר מה עניינו של האדם, בסך הכל, הנה הגעת פה לפסגה, אתה מוצא את האדם השלם, היינו עם ישראל, אתה מוצא את התורה האלוקית בכללותה, ואתה מוצא את בירור הסוגיה הזאת, איפה היא מונחת במדרגה השמיימית הזאת, איפה מקומה בין מלאכי השרת. זה מה שעוסק הפרק המיוחד הזה, פרק חב ד', שאנחנו ננסה להתחיל אותו עכשיו, אבל אני לא מעריך שנגמור אותו, ננסה לראות מה שנספיק בעזרת השם. כן, למדתם את זה, או שלפחות ידעתם שאנחנו בסדר. טוב. יש לשאול, התורה שהיא שכל הפשוט העליון, איך יהיה הדבר הזה שיהיה לאדם שהוא בעל גשם וחומר מה שאינו נמצא למלאכי מרום? הדבר זה הוא ספק. תשובה על זה אמרו בפרק רבי עקיבא, זאת אומרת, יחס התורה דווקא לאדם ולא למלאכי השרת. אמר ביהושע בן לוי, בשעה שאלה למשה למרום, אמרו לך המלאכים, מה נדוד אישה בינינו, אמר להם, לקבל תורה בה, אמרו לו, חבדה גנוזה יש לך, שגנוזה קודם ששת ימי בראשית תף, תף, קופה נדל לדורות, אתה מבקשה לתת לבשר האדם, מה אנוש כי תזכרנו, ובין אדם כי תפקדנו, נא עודך על השמיים. זאת אומרת, בשמיים היא לכאורה ראויה יותר. נא עודך על השמיים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, חזור להם תשובה. אמר לו, מתיירא אני שלא ישרפוני בהבל פיהם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. כמובן צריך להבין מה עוזרת האחיזה הזאת להשיב מה שלפני כן לא היה ניתן. ומסתבר שזה לא איזה פחד כפשוטו, וכמו שהדו-שיח הזה, כמו שאומר המהר"ל אחר כך, לא בפועל היה, אלא ראוי היה להיות, הבירור הזה הוא רק מה שמתחייב מן השם יתברך, נקרא שכך אמר השם יתברך, מה שמתחייב מן הערכים, ככה נקרא שכך אמר המלאכים. אמרו המלאכים, המהר"ל מפשיט לנו, הבירור הזה הוא בירור רוחני. שם הקדוש ברוך הוא, שם המדרש, לפי הקדוש ברוך הוא את האמירה המתאימה בפיו של משה רבינו, את האמירה המתאימה בפיו המלאכים, את האמירה שלהם. ככה צריך בכלל להסתכל בהרבה מדרשים כיוצא באלה. כן, אחזר להם תשובה שמה מאחז פני כיסא, פרשה זלב עננו, אמר, אמר, ביתנחו מלמד שפירש, פירס, שדי, מזיב, שכינתו ועננו עליו, אמר לפניו, אמנו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? אנוכי השם אלוקיך, שרוצתיך מארץ מצרים. אמר להם, למצרים ירדתם, לפרעה נשתעבדתם, תורה למה לכם? שוב, מה כתיב בה? לא יהיה לך אלוהים אחרים. בין עובדי כוכבים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה, רואים שהעבודה זרה לעם ישראל היא חיצונית. למה צריך להזהיר אותנו עבודה זרה? מה לנו ולעבודה זרה? אנחנו שרויים בין עובדי כוכבים, יכולים להיות מושפעים מהם. כמו שבאמת היה בבית ראשון, שושנה בין החוכים, ועם ישראל מושפע. שוב, מה כתיבה זכור את יום השבת? לכן היה צריך לבאר עבודה זרה. מגיעים ארץ הייתה, לא עבודה זרה, יש שאריות מהכנענים. שוב, מה כתיבה, זכור את יום השבת, מלאכה אתם עושים שאתם צריכים שבת. שוב, מה כתיבה, לא תיסה, מסע ומתן יש ביניכם. שוב, מה כתיבה, שאז יש שבועות, כן? מה כתיבה, כבד את אביך ואת אמך, אהבהם יש לכם. שוב, מה כתיבה, לא תרצח, לא תגנוב, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו, שנאמר השם אדוננו, מה אדיר שמך. וכולי, ואילו תנה עודך, מה אדיר שמך בכל הארץ? שם מתינים פרק ח', הפרק הקצר הזה מסתיים בפסוק הזה. ולא כתוב שם, תנה עודך על השמיים, לא כתיב. מיד כל אחד נעשה לו אוהב, ומסר לו דבר אחד, שנאמר, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם, בשביל שקראוך האדם לקחת מתנות, ואף מלאך המוות מסר לו דבר. שנאמר, ויתן הקטורת ויחפר על העם ויעמוד בין המתים ובין המחיים, ואיליו דאמר לי, מנה ידה. שימו לב, דברים נשגבים מאוד. מה שמלאך המוות נותן מתנה למשה רבינו, טוב, זה לא כפשוטו. זה לא איזה מין, איך אומרים, ניתן לך איזה איזה טיפ, איזה מה זה פה, זה לא... זה אומר שאפילו מלאך המוות, הוא שטן, הוא מלאך המוות. אותו כוח שפגשנו פרק שעבר, שהוא לכאורה הבלתי מסוגל להקל את היות התורה ניתנת ל, 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 לעולם, הכוח הזה הוא מסכים. ואז מה יוצא? שהתורה היא נשמת המציאות, וכביכול, כל המלאכים משרתים, יוצאים ובאים, כמו שנראה אחרי סוף הפרק, הם יוצאים ובאים מהאידיאל הזה של ישראל והתורה, התורה וישראל. כל המלאכים, כולל מלאך המוות, גם המוות הנורא, הוא איזשהו כלי שרת שיוצא ובא מכוח האידיאל האלוקי של התורה, שגם הוא משמש בסופו של דבר את, לא יכול להכחיש את קיומו, את המציאות של התורה, כמו שעוד נבהר. כן, אז היה משה כמו, כן, אז הוא אומר המהר"ל, כי היה משה כמו אמצעי בין העליונים והתחתונים. בעצם, כנגד השאלה, מעין אותה שאלה בזווית אחרת, מה לתורה ולמציאות הארצית, באה עכשיו ממלאכי השרת. לכאורה מלאכי השרת זה לא בא מהשטן, לא בא השאלה מהכוח ההפוך, באה השאלה עכשיו ממלאכי השרת, מכוחות לכאורה, כוחות רוחניים, כוחות שיוצאים ובאים בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. וכאן השאלה היא בצדק, לכאורה רוחניות מתאימה לנבראים רוחניים, לתורה היא רוחנית. אז אומר כאן המהר"ל מסביר בעצם מה שטמון פה, שהתורה היא מתוך שהיא עוד יותר רוחנית, עוד יותר נאמנה להופעת שם השם בעולם, לכן היא עוד יותר מחייבת הופעת תוכן רוחני כזה, שהאור שלו לא נעצר בשום מקום. האור שלו מסוגל להגיע לכל מקום, להאיר כל בחינה. ולהאיר באופן שמראה ומגלה שהכל אחד, שהשם אחד ושמו אחד, וכל ההתגלויות של הקדוש ברוך הוא, בכל העולמות כולם, אמת אחת הם. לכן ישראל לקודש בריך הוא חד הם, שיש בכוח עם ישראל בעולם, כמקבלי תורה, ליכולת להאיר את ההופעה האלוקית בכל מקום. המלאכים, עם כל הנשגבות האדירה של העולמות הרוחניים שלהם, כל מלאך מוגדר בתחומו הוא, מופקד בתחומו הוא, ויש גם מלאכים שהם כביכול השליחות שלהם היא בכוונה שליחות גשמית יותר. כמו עושה מלאכיו רוחות, משרתיו יש לו הת, גם הכוחות הגשמיים הם סוג של מלאכי שרת. יש מלאכים שמופקדים על המחזוריות הטבעית הגשמית של המציאות. זאת אומרת, מלאכי השרת הם לא מכסים באופן אידיאלי, זה לא תוכן רוחני מובנה באופן שמסוגל להעלות ולקדש כל בחינה שישנה בעולם, זה ייתכן רק על ידי האדם, ואתם קרויים אדם, והתורה שניתנה לנו, שהיא השמיימיות הכוללת, שמסוגלת להינתן גם למציאות הארצית, ובהערת התורה את המציאות הארצית, יש אחיזה ל- 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 לכל המלאכיות, כל המלאכים סובבים את הכיסא, כל המלאכי השרת יוצאים ובאים כשלוחים של הערך הנשגב הזה שמתגלה דווקא בתורה. אנחנו נצטרך להסביר את זה יותר פעם בעזרת השם.